אז רב, יש לנו שתי אופציות לקרוא את מאמר אהבת חברים ב' בעמוד 17, ויש לנו גם את מאמר בעניין חשיבות החברים בעמוד 48.
נקרא שתי שני.
אוקיי, אז אנחנו נקרא את מאמר בעניין חשיבות החברים, ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 48. בעניין חשיבות החברים הנמצאים בתוך החברה, איך להחשיבם. היינו באיזה צורה של חשיבות כל אחד צריך להסתכל על חברו. הנה השכל מחייב, אם הוא מסתכל על חברו שהוא במדרגה יותר נמוכה ממנו, אז הוא רוצה ללמד אותו איך שיתנהג במידות יותר טובות מכפי שיש לו. נמצא שהוא לא יכול להיות חבר שלו, אלא הוא יכול לקבל חברו בתור תלמיד, ולא בתור חבר. ואם הוא רואה חברו עומד במדרגה יותר גבוהה ממנו, ורואה שיש לו מה ללמוד ממנו מידות טובות, אם כן הוא יכול להיות רב שלו. ולא חבר שלו. משמע, שדווקא בזמן שהוא רואה חברו עומד בדרגה אחת עמו, אז הוא יכול לקבל אותו בתור חבר ולהתחבר עמו. כי חבר משמע ששניהם באותו מצב. וכך מחייב השכל. היינו שיש לשניהם השתוות הדעות. אז הם החליטו שיתחברו, ואז שניהם יפעילו את המטרה הזו ששניהם רוצים להרוויח. בדומה לשני חברים שהם משתווים בדעתם, עושים ביחד איזה עסק, ושהעסק הזה יביא להם רווחים. ואז הסדר ששניהם מרגישים את עצמם, ששניהם יש להם כוחות שווים. מה שאין כן, אם אחד מהם מרגיש שהוא יותר מוכשר מהשני, אז הוא לא רוצה לקבל אותו שיהיו שותפים בשווה, אלא שנכנסים לתוך שותפות העסק לפי אחוזים, דהיינו לפי הכוחות והמעלות שיש לאחד על השני. ואז העסק הוא לשליש ולרביע, ואז לא שייך לומר ששניהם שווים בהעסק. מה שאין כן באהבת חברים. כשחברים מתחברים שתהיה ביניהם אחדות, משמע דווקא ששניהם שווים. זה נקרא אחדות. למשל, אם הם עושים עסק ביחד ואומרים שהרווחים לא יתחלקו שווה בשווה, האם זה נקרא אחדות? אלא ודאי שכל העסק מאהבת חברים צריך להיות שכל הרווחים שיכניסו אהבת חברים צריך להיות שישלטו בנכסיון שווה בשווה, ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזה ולא זה מזה. כי אם הכל יהיה באהבה וחיבה באמת ושלום. אבל בספר מתן תורה כותב שם, וזה לשונו, אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי האלף, מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יוכל לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי, כי רוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. ומענל משמע שעניין אהבת חברים, איש את רעהו יעזורו, משמע שמספיק שכל אחד יחזיק את חברו כמו שהוא עמו במדרגה אחת. אבל מטעם שכל אחד צריך ללמוד מחברו, אז יש עניין של רב ותלמיד. לכן הוא צריך להחשיב את חברו שהוא יותר גדול ממנו. אבל איך אפשר להחשיב את חברו שהוא יותר גדול ממנו, בו בעת שהוא רואה שיש לו מעלות יותר גדולות מחברו? דהיינו שהוא יותר כישרוני, יש לו בטבע מידות טובות יותר, מידות יותר טובות. וזה אפשר להבין בשני אופנים. א', הוא הולך עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, שבו בעת שבחר בו לחבר, הוא כבר מסתכל עליו למעלה מהדעת. ב', זהו יותר טבעי, היינו בתוך הדעת, היות שאם הוא החליט לקבל אותו בתור חבר, ועובד עם עצמו לאהוב אותו, הנה מדרך האהבה הוא, שלא רואים רק דברים טובים. ודברים רעים, אף על פי שישנו אצל חברו, הוא לא רואה אותם. כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. וזה אנו רואים, שאדם יכול לראות חסרונות אצל הילדים של השכן, ועל ילדים של עצמו הוא לא רואה. וכשמדברים על הבנים שלו איזו חסרונות, תכף הוא מתגבר נגד חברו, ומתחיל להגיד את המעלות שיש לבנים שלו. ונשאלת השאלה, מהי האמת? שיש מעלות לבניו, ומשום זה הוא ברוגז, כשמדברים על הבנים שלו? והעניין הוא כך, כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאמת יש בכל אדם מעלות וחסרונות. וכל אחד, היינו הן השכן והן אביו, אומרים אמת. אלא השכן שהוא לא מתייחס לבנים של השני עם יחס כאב אל בן, היינו שאין לו אותה אהבה להבנים כמו שיש לאביו. לכן כשהוא מסתכל על הבנים של השני, הוא רואה רק החסרונות שיש לבנים. כי מזה הוא יותר נהנה. כי הוא יכול להראות שהוא יותר במעלה מהשני, בזה שהילדים שלו הם יותר טובים. לכן מסתכל רק על החסרונות של השני. וזהו אמת מה שרואה. אבל מה הוא רואה? רק דברים שנהנה מהם. אבל אביו גם כן רואה רק את האמת. אבל הוא מסתכל רק על הדברים הטובים שיש לבנים שלו. אבל הדברים רעים שיש לבנים שלו, את זה הוא לא רואה, משום שאין לו תענוג מזה. לכן הוא אומר אמת, מה שהוא רואה אצל הבנים שלו, כי הוא מסתכל רק על הדברים שיש מזה לקבל הנאה. אם כן, הוא רואה רק המעלות. לכן יוצא, אם יש לו אהבת חברים, ובחינת אהבה החוק הוא שרוצים לראות דווקא מעלת חברו ולא חסרונו. לכן יוצא, אם הוא רואה איזה חיסרון אצל חברו, סימנו לא שהחיסרון הוא אצל חברו, אלא החיסרון הוא אצלו. היינו שהוא פגם באהבת חברים, לכן הוא רואה החסרונות על חברו. אלא זאת, הוא צריך עכשיו לראות לא שחברו יתקן את עצמו, אלא הוא בעצמו לתיקון הוא צריך. יוצא לנו מענל, לא שהוא צריך לראות שחברו יקבל תיקון על החסרונות, מה שהוא רואה בחברו, אלא הוא בעצמו צריך תיקון במה שפגם באהבת חברים. וכשיתקן את עצמו, אז יראה רק מעלת חברו ולא חסרונו.
בבקשה, שאלות.
גרשון, בבקשה.
שלום. הוא כותב בסוף שאחרי התיקון הוא יראה רק מעלת חברו ולא חסרונו. וזה קצת לא מסתדר עם זה שאנחנו צריכים לעבוד עם שתי הקווים, גם שנשאר השנאה, החיסרון שאני רואה בחבר, וגם מעל זה שאני מחסה באהבה. אם אפשר להסביר מה כותב הרבש פה.
לא, אני לא מבין שאלה.
אני אקרא, הוא כותב, כשיתקן את עצמו, ממש בשורה האחרונה, אז יראה רק מעלת חברו ולא חסרונו. אז אנחנו היום למדנו שכל מה שמתגלה בין החברים, כל החיסרון, השנאה, אנחנו צריכים להשתמש בזה, לפנות עם זה לבורא, שיעזור לנו לתקן ולבנות אהבה מעל זה. וגם אמרנו שהחיסרון הוא לא מתבטל, השנאה. לא מתבטל מה שיש בין החברים, אלא בונים קומה שנייה. ופה הוא כותב שאחרי שמקבל תיקון, נשאר רק אהבה, ולא רואה חיסרון יותר של החבר. האם אפשר להסביר?
אין דבר כזה שאנחנו לא רואים אחרי זה חיסרון. אנחנו מודעים לזה שישנו חיסרונות, שאני מגלה אותם עקב האגו שלי, ואני מכסה את זה באהבה שלי כלפי החבר, ועד שאני מגלה את החיסרון, אז ישנה אהבה. אין חיסרון, אין לו אהבה.
עוד שאלה בהקשר הזה, כשאנחנו עובדים על הדבר הזה, אז אנחנו פונים לבורא שיעזור לנו לגלות יחס של אהבה, ופה גם כתוב במאמר שצריך להתגלות אהבה, זאת אומרת, עד שלא מתגלה אהבה, זאת אומרת שלא נעשה תיקון על המצב?
כן, ודאי.
אז איפה הליקוי בפנייה לבורא? אנחנו רואים עכשיו פגמים, אני רואה פגם בחבר, אני מבין שהפגם הוא אצלי, אני מתאמץ, מבקש עזרה מהבורא שיעזור לי לאהוב את החבר ולראות דברים אחרים בחבר. עד שזה לא מתגלה, אז מה זה אומר?
אז הפגם הוא בך שאתה לא כיסית את השנאה לאהבה, באהבה.
אני משתדל לפנות לבורא, מה יש לי עוד לעשות?
כן, וכאן זה תלוי איך אתה פונה אליו.
מהי פנייה נכונה
לבורא? יכול להיות שבפנייה שלך אליו, אתה כביכול בפנים, מתוך הרגשה שלך, רוצה רק להתפטר מהרגשה הזאת, רעה או מחובתך וכן הלאה, אבל לא שאתה משתוקק לאהבה, לאהוב את החבר. על פני השנאה. ולכן הבורא לא מביא לך את זה.
אתה יכול שוב להגיד מהי פנייה נכונה לבורא? אני לא משתוקק לאהוב את החבר.
לא משתוקק לאהוב אותו.
לא, איך אני יכול להשתוקק לאהוב אותו? אני יודע שאני צריך להגיע למצב כזה שאני משתוקק לאהוב אותו. אבל פה זה עבודה של האור.
אתה לא משתוקק לאהוב אותו. אתה לא מקבל את המצב כהזדמנות להגיע לאהבה. כן?
לא, שני דברים. אני לא משתוקק לאהוב אותו זה אחד, ואני כן מקבל את המצב כהזדמנות להגיע לאהבה. ולכן אני מבקש מהבורא שיעזור לי לתקן את הדבר הזה.
מה? איזה דבר לתקן? מה לתקן?
שתהיה בי השתוקקות לאהוב את החבר. הרי זה לא קיים בי הדבר הזה. זה בורא, זה האור צריך לתת בי מתוך העבודה, לא? השתוקקות לאהוב את החבר.
ודאי, ודאי שהבורא צריך לתת לך רצון לאהוב את החבר, נכון. זאת אומרת, על פני הרצון שלך, נגיד, להזיק לחבר, לתת לו בחזרה מה שהוא מעורר בך, אתה מבקש מהבורא שיביא לך במקום זה אהבה, או השתוקקות לאהבה. אז אם אתה לא מקבל, לא מגלה את הדברים האלה בך, סימן שלא ביקשת את זה נכון. אז לא לפי כמות ולא לפי איכות.
אז פה השאלה בעצם, איך מבקשים נכון מהבורא?
צריכים לעבוד על חיסרון. הבורא הוא לא, 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 לא מתפעל ממה שאתה פולט בפה. הוא מתחשב בכלי שלך.
לא הבנתי.
וכמה אתה באמת מצטער שאין לך אהבה? אין לי מה להוסיף.
דוד, בבקשה.
רב, יש פה שתי גישות בתחילת המאמר. גישה אחת שהחברים צריכים להיות שווים, וגישה נוספת שאני מבין שרבש כותב שצריך כן להגדיל את החברים ושהם יהיו גדולים ממני, כדי שאני אוכל לקבל מהם. אז עובדים כן. בשני הצורות, או שיש צורה עדיפה? מה בעצם, אני לא רואה פתרון בתוך המאמר לשני הגישות האלה.
כלפי הבורא, אנחנו כולנו שווים. אין אף אחד בעדיבות כלפי השני. כי בגוף השלם, כל תא ותא, כל פרצוף קטן כגדול, הם ממש שווים בחשיבות. אחרת לא יש שלמות. על מה אתה שואל את זה?
זהו, שבמאמר בהתחלה מרחיב על זה שחייבת להיות אחדות בין החברים שהם צריכים להיות כן. שווים. ובהמשך הוא נותן את ההסבר של מה שכתוב בספר מתן תורה, ששם החבר צריך לראות את החברים כגדולים. מה היחס הנכון שאני צריך להחזיק כשאני רוצה להגיע לחיבורים החברים? שהם גדולים ממני או שאנחנו שווים?
לא, כולם גדולים ממך. כך אתה צריך, כולם גדולים ממני. כולם גדולים ממני. אני זקוק לכולם, אני תלוי בכולם, ואין גם ספק. רק בהם אני תלוי.
תודה רב, תודה על השיעור גם.
כן, גיל, בבקשה.
טוב. אני חושב, נו נו. כן.
אז בהמשך לשאלה של דוד, האם לראות את החברים כגדולים זה בעצם אמצעי להגיע למצב של שאנחנו שווים באהבת חברים?
זה לא מוחק את זה. פשוט מדובר על איך אני צריך לסדר את היחס שלי עם החברים ודרכם עם הבורא. שהחברים זה פשוט אמצעי לסדר את היחס הנכון לבורא, וחברים זה אמצעי לקבל פנייה של הבורא, יחס של הבורא בי, שכך אנחנו דרך החברים, אני ובורא, יכולים לדבר זה עם זה. והשפה הזאת אני צריך ללמוד. זאת אומרת, אין לי שום אפשרות להגיע להידברות עם הבורא, אלה רק דרך הקבוצה. הוא מבין את השפה הזאת, כי יש לו כלי, ואיך הכלי אני מסדר מצידי לעומתו, כך הוא מרגיש מה אני רוצה ממנו, מה אני עושה. וגם כן אני צריך להבין את הגישה שלו דרך הכלי הזה. ואז יהיה לנו שפה, שנקרא 10 ספירות.
תודה רב.
טוב, אני חושב שאנחנו בזה נסיים את השיעור, ואתם תמשיכו עוד. אני רק מאוד 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 מבקש לא לשכוח מה שדיברנו בחצי הראשון, שזה באמת שיהיה לנו כיסוד להכרת הרע שבנו, שהבורא מזמין, שזה הכל אך ורק כדי לקבוע קשר יפה וטוב עם כל החברים שלנו, במקרה שלנו, הבאים לכנס אירופה. שאנחנו כבר נעשה צד אחד גדול, הראשון משמעותי, לתיקון השבירה, לתיקון הבבל. כל טוב לכם ולהתראות.
אנחנו עכשיו נעבור לקבוצת וילנוס, שיעבירו לנו את הזמן עד סוף השיעור, זמן חברתי.